קראנו בסוף סעיף א' סברה אחת למה בשביל לבצר את היהדות בגולה הייתה ואמינה של להמעיט מחשיבותה של ארץ ישראל, מצד זה שאם אתה כל הזמן תדבר על זה שבלי ארץ ישראל אין כלום, אז היהודים בגולה הם מרגישים לא שווים. אז הייתה ואמינה כזאת לבצר את רעיון היהדות בגולה. וגם בסעיף ב' הרב יעסוק עם עוד סברה מכיוון אחר של אב ואמינה, של לחזק את היהדות בגולה מכיוון אחר. על ידי התרחקות מהכרת הרזים באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. זאת כותרת, והרב קוק קצת מפרט. על ידי ההתנקרות על סוד השם נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה, וממילא נחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת איתכן מצד עצמותה, כי למשיג רק את השטח הגלוי לא יחסר שום דבר יסודי וחסרון הארץ והמלאכה לכל תכני האומה ובניינה. יש פה מגמה השיטה להתרחק מהכרת הרזים, להתנקר אל סוד השם. תפיסה שלמה ש... רואה ברזים ובסודות דבר שטוב להתרחק ממנו. למה? כי הרז והסוד אלו דברים לא רציונליים. הרז והסוד הם דברים שלא עולים מהמציאות הנגלית, והם מאוד יכולים לבלבל. יכולים לבלבל את ההיגיון ואת החושים ואת האינטואיציות האנושיות הרגילות. רז וסוד זה משהו שאפשר להתווכח איתו, הוא משהו שהוא הפוך לגמרי לפעמים מכל מה שאתה חושב ומרגיש ונראה לך, ואין לך מה לעשות מול זה. זה יכול להיות מאוד מאוד מפריע, ולכן זו תופעה עולמית, לא רק בעם ישראל. יש תופעה בעולם של פחד, התרחקות מהרזים ומהסודות. זה דברים, זה מיסטיקה, זה דברים שוליים, לא חשובים. לא רק זה, זה נראה לפעמים, אפילו ישנה תפיסה שאומרת שזה מפריע להתקדמות הרוחנית של האדם, כי כל עולם הרז והסוד הוא עלול להיות מלא דמיונות, מלא אשליות, ערפל. טוב יותר להתרחק. אז נוצרת התרחקות מהכרת הרזים, זו תופעה בפני עצמה. אבל אחת ההשלכות של התופעה הזאת זה פגיעה בסוגיית קדושת ארץ ישראל. ההכרה של קדושת ארץ ישראל היא בצורה מטושטשת. למה? כי אם אני מתרחק מהכרת הרזים, אז הסברות שלי ברוחניות הן סברות שבאות מעולם הנגלה, כמו שהוא כותב בהמשך בשורה החמישית, למשיג רק את השטח הגלוי. מי שחושב רק בצורה של נגלה, אז הוא שואל את עצמו, האם אני צריך ארץ, ממלכה, בניינים בשביל התקדמות רוחנית? בסברה של נגלה לא צריך. בשביל להתקדם רוחנית אני צריך ללמוד תורה, נכון, אני צריך להיות בעל מידות טובות, אני צריך להיות מאוד עדין וענה, וצריך לעבוד המון המון על העירת שמיים שלי. האם צריך מדינה בשביל להתקדם מבחינה רוחנית? אני אישית צריך את זה? לא. אין, בניגלה, בסברה פשוטה, אני לא צריך מערכות לאומיות מפותחות בשביל ההתקדמות הרוחנית שלי. אולי אפילו זה מפריע. יכול להיות אפילו שבסברה הראשונה הייתי אומר שזה אפילו סותר. כי התעסקות בעניינים של בניין הארץ וכל המשמעות של לבנות מדינה, זה נושא כל כך מורכב, ולא ברור מה הוא תורם מבחינה רוחנית. בניגלה זה לא נראה קשור לרוחניות. רוחניות זה עניינים מופשטים, מידות, זה לבנות תעשייה וכלכלה ועוד ועוד מערכות של מדינה, זה לא תורם רוחנית. כמו שהוא כותב, למי שמשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והמלאכה. אני לא צריך את זה בשביל הרוחניות. אני רוצה לבנות רוחניות, אני לא זקוק לזה. כל תכנים של אומה בבניין. יותר מזה, נלך שורה אחת אחורה. הגלות מוצאת תיכן מצד עצמותה. זאת אומרת, אפילו הולך עוד שלב, אולי גלות אפילו מוצאת חן מצד, יותר עדיפה בעצם מהמצב של להיות בארץ, כי אני יכול להתעסק ברוחניות בצורה יותר משוחררת. אני לא צריך להתעסק בעניינים ארציים. זה הגויים מתעסקים. זה משחרר אותי לעסוק בעניינים רוחניים בצורה הכי טובה שלהם. אז אולי אפילו לא רק שאני לא צריך את הארץ, אולי אפילו עדיף באיזשהו מקום בשביל הרוחניות ארץ ישראל. מצד הנגלה, מה אני צריך את זה? כמה שפחות עול מלכות, נכון? עול דרך ארץ. אז ככה יותר טוב בשביל לעול תורה. כל מי שרוצה עול תורה מסיר מעצמו, צריך להסיר עול מלכות ועול דרך ארץ. אם יש לך רחיים בצווארך, מדינה שלמה על הראש, איך תעסוק בתורה? זאת אומרת שכאשר אנחנו מסתכלים על הארץ ועל בניינה במבט של נגלה, לפי המבט הרציונלי, השכלי, הנגלה הרגיל, זה לא ברור מה אני צריך את זה מבחינה רוחנית, זה אפילו יכול להיות שזה מפריע. ולכן יוצא שההתרחקות מהרזים, כלומר, מבט שהוא נגלה בלבד, יוצרת השלכה. השלכה של טשטוש בעניינה של ארץ ישראל. מפרט עוד קצת בשורה השנייה, על ידי ההתנקרות אל סוד השם. זה דבר נוכרי, זר, סוד השם. נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. יש את עומק הנשמה, כלומר העולם הרוחני שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, אבל יש מושג שנקרא הסגולות של עומק החיים האלוקיים. עולם הסוד בא לעסוק בנושא הזה שהוא הסגולות של החיים האלוקיים. הסגולות, הערכים הפנימיים שמאחורי הקלעים העמוקים, הצד האלוקי שמאחורי המציאות. הסגולה שבכל דבר אני לא רואה אותה. ערך סגולי של דבר זה הערך הפנימי הנעלם שבו, המהותי שבו, לא הנגלה אל העין. וכל זה, אני לא רואה את זה. אתה אומר לי, בסוד מספר לי שיש פה ערך סגולי, זאת אומרת שיש פה איזה ערך פנימי מהותי שאני לא, שאתה לא יכול להכיר, לראות אותו. אז כל הנושא הזה של הסגולות, כלומר הערכים הפנימיים, האלוקיים, שמאחורי הקלעים, הם דברים תפלים. דברים תפלים הכרה דברים מאוד מאוד שוליים. אני אומר, טוב, זה דרשות, זה רעיונות, זה רמזים. זה לא משהו רציני שהוא באמת על פיו חיים את החיים. אני לא על פי זה חי את החיים הרוחניים שלי. החיים הרוחניים, זה על פי מה שאני רואה בעיניים. אני לא רואה בעיניים קשר בין לשתול עץ לבין להתקדם רוחנית. לא רואה קשר. אתה אומר לי, יש סגולה. אתה אומר לי, לשתול עץ בארץ ישראל, זה, יש בזה ערך מאוד מאוד עליון פנימי מאחורי הקלעים, שזה ארץ הקודש, וזה, אני לא רואה מה, מה, מה בדיוק זה עושה, איזה פעולה רוחנית זה עושה בי כל כך. לבנות חקלאות, לא רואה מה זה עושה. לתת צדקה, אני מבין, זה בונה במידה, אני רואה. לכן המשיג רק את שטח הגלוי, לא חסר לו שום דבר. הגולות מוצאת חן מצד התמותה, כי יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד. זאת אומרת, יש פה כוח בפני עצמו, שעכשיו אני לא מכיר בו. כל הכוח הזה שנקרא סגולה. הסעיף הראשון דיבר על שארץ ישראל קשורה בקשר חיים עם עמה חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. הוא דיבר על סגולת קדושת ארץ ישראל. כל הדבר הזה אני מתנקר, לא, הוא לא קיים. להגיד שארץ ישראל נותנת כוח לעם ישראל מבחינה רוחנית, לא מכיר, לא, לא עובר את ההיגיון, לא מבין את זה בחושים, לא רואה בזה סברה. טוב, אז מה זה שאנחנו כל כך רוצים לחזור לארץ? באמת זה לא כל כך משמעותי. כן, יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו, אצל אותו אדם שמתנקר לרזים, כמו ענף צדדי. באמת לא כל כך חשוב. שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. הוא לא הדבר מהותי ביהדות. ציפיית הישועה, טוב, אולי פעם שנחזור לארץ, משמעותי לא מאוד. הרבה יותר חשוב זה שעכשיו, כשאנחנו נמצאים בגלות, לפתח חיים מאוד רוחניים, מאוד מוסריים, מאוד ערכיים. האם נהיה בארץ או לא? לא כל כך נפקא מינה. העובדה שנושא שנקרא ציפיית הישועה הופך להיות לדבר צדדי, זה עצמו קושייה. כי אנחנו רואים שזו שאלה ששואלים את האדם ביום הדין. אחת מששת השאלות ששואלים בן אדם ביום הדין, האם ציפית לישועה? סימן שציפיית ישועה זה נושא מרכזי. הרמב״ם מונה את זה כאחד מ13 העיקרים. אבל אם אתה אומר שזה שעם ישראל ישוב לארצו, זה לא קריטי מבחינה רוחנית, אז למה זה אחד מ13 העיקרים? לא, אומרים זה לא קריטי בכלל. לא, מה צריך את זה בשביל ברוחנית? לא צריך. מה תרם לי שהיום יש מדינה עם כל הבלגן? מה זה תרם? היה יותר טוב בלי זה. היינו עוסקים בבניינים, במצוות, במידות, בתיקון. מה אני צריך את כל הבלגן הזה? זה בלגן. אז להגיד שהרמב"ם מנה את זה סתם, אחד מדגים להיכרים, להגיד שזה ששואלים את שאלה הזאת ביום הדין, זה סתם. זאת אומרת שמה שהקדוש ברוך הוא והנביאים כל כך מבטיחים על זה, הנביאים כל כך חוזרים על זה, זה בעצם לא כל כך משמעותי. זה עצמו, זה שציפיית הישועה הופכת לענף צדדי, זה דבר מעיד על חיסרון ההבנה. יש פה, זה היה אמור כבר לעורר תמרור הזרה, שכנראה משהו אני לא מבין כאן. ולכן יש בשיטה הזאת מעטת לשד. משהו בה, לשד זה פנימיות, לשד העצמות, החיות שבפנים משהו חסר. זאת אומרת, היית צריך להבין שמשהו בהבנה של פנימיות הדברים חסר לך. כי אתה לא מבין מה צריך את זה. סימן שאת לך יש בעיה. נכון, לא חייבים לבנות עירת שמיים על סוד. יש עירת שמיים שהיא לא בנויה על תורת הסוד. זה לגיטימי לגמרי. לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה המיוסד על ישרות ורגשי דעה. זאת אומרת, אדם סומך על הישרות שלו, על האינטואיציה הישרה, על השכל הישר. ויראת שמיים באיזו צורה שהיא, זה בסדר גמור. זה שיש עולמות שלמים ביהדות של רוחניות ושל יראת שמיים ודקדוק ומצוות בלי סודות התורה, בלי להזדקק לעולם הקבלה, זה בסדר גמור, זה מצוי, זה לא קשה על זה, אנחנו מכירים בזה. אבל רק את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים, יש הבדל אם אתה אומר אני בונה יראת שמיים בלי רזים לבין אם אני שולל את הרזים, אני מתנקר לרזים, אני הופך להיות אויב שלהם. זאת אומרת, אין רזים. הרב קוק בא חשבון, גם במקום אחר, עם שיטת הרש"ר הירש, כי לאותה שיטה, הוא כותב מפורש, שהמצוות אין בהם ערך עצמי. המצוות הם סמל. כי אם אתה מתנקר למושג סגולה, אז מצווה אין בה דבר עצמי שעכשיו קורה. אין סגולה. אלא המצווה מעוררת אותי לתקן איזה מידה, המצווה מעוררת אותי לחשוב על איזה מחשבה. אבל היא מצד עצמה, היא לא, אין בה משהו מעבר למה שאני רואה. אז הרש"ר מנסח שהמצוות הם סמלים, סימבולים. הרב קוק בכמה מקומות תוקף אותו, גם במאמר עירייה, גם באורות הקודש, הוא לא מסכים לזה. הוא לא מוכן לקבל את זה, כי שוב, אתה שולל, זה שלילת הרזים. אם אתה אומר במצווה יש סגולה, אני רוצה לתת טעם רציונלי הגיוני למצוות, בסדר גמור, בסדר גמור, אני רוצה להרציא משמעות רוחנית מוסרית מהמצוות לפי הבנה דעתי, לפי הנגלה, נהדר. אל תשלול את הרז, אל תגיד שכל מה שיש במצווה זה רק הסמל שלה, אל תגיד שכל מה שיש זה רק הנגלה. זה בסדר שאתה רוצה ללמוד תורה וקיים מצוות לפי ניגלה, אבל אתה שולל את הרזים. למה? כי יש פעמים השפעה גדולה על רוח האומה, זה השפעה על כל היחס לתורה, כל היחס למצוות, וכל היחס לארץ ישראל ולגאולה, הכל 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 בנוי על תורת הרזים, כמו שהזוהר עצמו אומר, שמה שיזרז את הגאולה זה לימוד הרזים. זאת אומרת, ככל שלומדים יותר את הרזים, יותר מתקרבים לגאולה, ואנחנו תכף נראה פסקה על זה באורות התחייה. אומר הרב, השלילה הזאת של הרזים זה אסון. זה אסון, כי זה קורט את כל עולם המושגים של היהדות. זה הופך את כל היהדות, המצוות, התורה, ארץ ישראל, כל הסוגיות הכבדות האלו של עם ישראל, ציפיית הישועה וגאולה, את כל זה הופך לבעצם דבר שהוא רק רעיונות, רוחניות. בעצם אני לא צריך את הממשות. הממשות היא לא חשובה. הממשות הופכת להיות דבר שהוא לא באמת רציני. הממשות של המצווה, הממשות של החומר, המשמעות של הארץ. העיקר זה הרעיון, הרוח. זה עוקר את יסוד היהדות, שיהדות היא רואה בממשות ממש, בתוך הממשות עצמה, הופעה של קודש, במצוות עצמן, בארץ עצמה, בישועה עצמה. והאסון הזה, אנחנו חייבים ללחום איתו בעצה ובתבונה. זה לא מלחמה חס ושלום אישית, ולא בחרמות, אלא על ידי בירורים של תורה. צריך בו הרבה עצה, איך להעמיק את העולם הרוחני, ואיך לברר את מושג הקדושה, מה זה קדושה בישראל. לברר את מושג הקדושה מחדש, ולהראות איך הקדושה עניינה להופיע בתוך החיים, בתוך המציאות עצמה בגבורה. זאת אומרת, הרב קוק מותח קו ישיר בין עיסוק בסתרי תורה לבין ענייני בניין הארץ והאומה. הנושא הזה הוא מרחיב בו בכמה מקומות, למשל בעמוד צדיק ה'. סתרי תורה מביאים את הגאולה. כן, כמו הבנו בזוהר שבדין ספרה יפקון מגלותה. הנזיר כותב שאין פרשה בזוהר שאין בה ציפיית ישועה, ככה הוא כותב. שאין בה משהו שקשור לעניינה של ארץ ישראל, אז הוא מגדיר ככה בכל הנבואה, שהזוהר ספר ציפיית הישועה, ככה הוא מגדיר את הזוהר. ספר ציפיית הישועה. סתרי תורה מביאים את הגאולה, משיבים את ישראל לארצו. למה? מפני שתורת אמת בעוז הגיונה הפנימי, תורת אמת, תורת הסוד, כמו שהרמב"ן אומר תמיד על דרך האמת, אז הוא אומר על דרך הסוד, בעוז הגיונה הפנימי, יש פה מחשבות פנימיות, דורשת בהרחבתה את הנשמה השלמה של האומה. תורת הסוד רואה בהתפתחות של העם, בהתפתחות הארצית השלמה, הופעה של קודש. תורת הסוד רואה איך שבתוספת הנכסים הארציים של האומה, הקודש מתפשט ומתגלה יותר. וככל שתורת הסוד מתרחבת ומתגלה, האומה מתחילה על ידה, בגלל לימוד תורת הסוד, להרגיש את כאב הגלות. זאת אומרת, למה עם ישראל בתת מודע מרגיש שהוא כבר לא רוצה להיות בגלות? בזכות שהיו מקובלים שלמדו סתרי תורה בעומק ובגודל, זה יצר אצלם כיסופים מאוד מאוד גדולים לישועה וגאולה. אנחנו רואים שחלק מעבודת המקובלים זה המון המון כיסופים, תיקון חצות והמון המון רצון, חלומות לגאולה ובחיות ותפיות על הגאולה, וזה יצר לאט לאט בעם את ה... היא היכולת להישאר יותר בגלות. הגלות היא כאילו קטנה מדי, יש לנו רצונות גדולים יותר שלא מצליחים להתממש. אי אפשר כלל שצביונה של האומה יצא על הפועל, רצון להוציא לפועל כל מיני ביטויים גדולים בחיים, כל זמן שהיא דחופה וסחופה על אדמת נחר. אבל כל זמן שאור התורה העליונה, תורת הסוד, הוא חתום ועזוק, שלא נפתח הזוהר ולא עסקו ב... סתרי התורה, אז אין התביעה הפנימית של שיבת ציון מתעוררת בעומק אמונה. לא מתעוררת, אדרבה, בגלות לא חסר שום דבר. יש רוחניות, זה מספיק. רק סתרי תורה מעוררים לעוד רגע, אבל יש רצונות להביע את הקודש בתוככי החיים ברמה הלאומית במרחבים גדולים, מה שאי אפשר בגלות. זה שיש התעוררות של צרות ורדיפות, יגידו ההיסטוריונים, שמה שדחף את התנועה הציונית זה פוגרומים וקישינה ומשפט דרייפוס וזה של האומות, זה התעוררות מקרית, זה חזי להצטרוף, זה צירוף. זה מלהיב כוחות נכשלים, זה היה טוב בשביל אותם אנשים שהתרחקו מאוד מאוד מעם ישראל, מהתורה ומהמצוות, אז מה שיחבר אותם לרעיון של הציונות זה שהיהדות, שקשה לחיות בגולה. אבל זה לא מה שאמור להליב באמת את עם ישראל לחזור לארץ. יסוד החיים, מה שבונה באמת את שיבת ציון, מוכרח לבוא מצד עצמיות התביעה הצורתית של האומה. שהאומה תובעת מבפנים לחיות את חייה השלמים, וזה מתגדל ומתאמץ על ידי אור התורה הפנימית, עומק דעותיה וחביוניה שילחו בקרבה בגון גודלה. ובעצם המגמה של כל שיבת ציון זה הופעת הרעיונות של סתרי תורה שרוצים לגלות את הסגולות, כלומר לחיות חיים ארציים מאוד מאוד גדולים, מאוד רחבים, שבהם יופיעו מדרגות קודש, הופעות של קודש מאוד מאוד אדירות. לכן דווקא מתוך הסוד באה שאיפת הגאולה, באה שאיפת הקרבה לארץ, הרצון לחזור לארץ. כך הוא מבאר כאן גם בעוד מקומות למה החשיבות הגדולה של לימוד סתרי תורה כזרזים לתהליך הגאולה, וחלילה אם מתנקרים לסתרי תורה אז בעצם כאילו לא רוצים את הגאולה, זה מעכב, זה יוצר ריכובים בתהליך הרצון, הכיסופים של עם ישראל לשיבת ציון. בסעיף א' וגם בסעיף ב', בעצם הרב קוק טוען שמה שיחזיק את היהדות בגולה זה לא ההתאהבות בגלות, אלא אדרבה, מה שיחזיק את היהדות בגולה זה תקוות ארץ ישראל, כמו שראינו בסוף סעיף א'. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה יבוא דווקא מתקוות ארץ ישראל, מציפיית הישועה. וגם בסעיף ב', בעצם הוא אומר שציפיית הישועה היא אלטרנטיבה למציאת שהגלות חן מצד עצמותה, שהגלות מוצאת חן מצד עצמותה, ההפך זה ציפיית ישועה. זאת אומרת שמה שדווקא הגלות, היהדות בגולה, מה שמחזיק אותה זה לא הגלות טובה, אלא להפך, הכיסופים לארץ זה מה שמחזיק את היהדות ששומרת על עצמה מבחינה רוחנית בגולה. את זה הוא כותב גם בעמוד סמך ב', סעיף ח'. היהדות בגולה, לולא היניקה שהיא מקבלת מטל החיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם. זה שמצליחים לקיים תורה ומצוות, זה בסיס מעשי, זה רק בגלל כיסופים לארץ ישראל. כי אם על ידי חזון לב, הוא מיוסד לציורים של תקווה והגות יקר מצד העתיד והעבר. הכל בנוי על התקווה. אמנם יש קצבה, כמה כוח יש בחזיון לב זה, כמה אפשר על ידי התקווה לשאת את מסע החיים ולסול בכוחו נתיבה לחיים. קשה הרבה זמן להחזיק יהדות בגולה רק על תקווה. והקצבה נראה שכבר מלא צבאה לאש, בסוף כבר הקצבה הזאת, היכולת להחזיק הולכת ונגמרת, לכן יורדת היהדות בגולה פלאים. ואין לה תקווה, כי אם לנטוע אותה במקור חיים של חיים ממשיים, של קדושה עצמית, זה הנושא שלנו, חיים ממשיים, קדושה עצמית. זאת אומרת תורת הסוד תובעת את זה, את הקדושה, את האמונה בקדושה העצמית הממשית, וזה לא מצוי כי אם בארץ ישראל. שהאדמה קודש, המעשים קודש, הבניינים קודש, הארץ קודש, כל המצוות, הכל הכל הממשות מלא הקודש, זה רק בארץ ישראל יכול להתגלות, כמו שהוא כותב עוד, החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כי אם בשיבת האומה לארצה. כל העליונות שברוחה יחיו כפי אותה מידה שיסוד המעשי יתפוס מקום. זאת אומרת, בלי היסוד המעשי של ארץ ישראל, אז אין חיות לכל הרוחניות. כל הרוחניות בסוף זקוקה לתנאים, לארץ, לממשות הארצית, לארץ ישראל ובניינה, ובלי זה היא לא יכולה להתחיות. אז הרצון לשוב לארץ הוא בעצם מה שמחיה את כל העולם הרוחני. כי תורת הסוד מלמדת את הפלא הזה, שדווקא על ידי האחיזה שלנו בארץ, הרוחניות מתגדלת. מה שבמבט נגלה זה לא נתפס. מה הקשר בין זה שאנחנו חוזרים לארץ לבין שיש יותר תורה? זה לא מבינים את הקשר. אבל זה תורת הסוד מלמדת אותנו, שדווקא האחיזה בחיים הממשיים בארץ, זו הופעת הקדושה, ורק כך הרוחניות הולכת בצומחת.
יש איזה משהו מיוחד שאתם צריכים לעשות פה? לא
מספיק
להיות בארץ.
לבנות אותה ארץ. לבנות אותה, ככה, העיקר זה להוסיף בניין בארץ. ולימוד סתרי תורה, זה מחזק עוד יותר. נכון.
בעצם זה שאנחנו בארץ זה לא
תעודת
פיתוח,
אלא
לשמירה
ליהדות ולתורה. כן, זה טוב. אנחנו רוצים לפתח את זה, להגדיל את זה עוד ועוד.
מה הכוונה
ללימוד
סתרי תורה? איך זה נוגע אלינו?
איך זה נוגע אלינו? זה התחלה פה, זה צורת חשיבה, למשל באורות. צורת חשיבה שיש ערך פנימי למשהו, הוא לא הנגלה. צורת חשיבה של סתרי תורה, יש מה שאני רואה, ויש מאחורי הקלעים איזה תהליך רוחני, שאני לא רואה אותו בעיניים, אבל הוא בעצם משפיע. הוא בעצם מחולל, והוא בעצם קובע. זה חשיבה של סתרי תורה. אז אורות זה ספר לדוגמה שמאוד מחנך לסתרי תורה, למחשבה של סתרי תורה. אורות התורה, זאת אומרת אורות התורה, זה הרי מדבר על הנשמה של התורה ועל הכללים שמאחורי הפרטים. אז זה התרגלות לחשוב על זה שמאחורי הפרטים הנגלים בעצם יש איזה רצון נסתר שעומד מאחורי הכללים שלהם. זה חשיבה של סתרי תורה. אז זה דוגמה, הכתובים של הרב, זה דוגמה לחינוך לסתרי תורה. יש עוד. שכתבי חסידות, יש מהר"ל מחנך, זה דברים שמחנכים אותנו לאט לאט, לנפש החיים, לחשוב שהעולם הרוחני הוא בעצם הבסיס של המציאות הגשמית, הוא בעצם מניע אותה, הוא העיקר. ומה שמתרחש בו הוא מחולל, הוא התשתית. ולאט לאט להעמיק בזה ולראות את החשיבות של זה, ואז כל מעשה גשמי אתה מסתכל עליו עכשיו אחרת לגמרי. אתה מבין שמאחורי הקלעים שלו יש התרחשויות רוחניות מאוד גדולות, יחס למצוות משתנה, המצוות המעשיות, המון שזה הרבה פרטים. זה עולם שהולך ומתפרט, אבל אנחנו מראים כרגע על עצם צורת החשיבה שסתרי תורה מחנכים אותנו, לצורת חשיבה של סגולה, של תהליכים רוחניים כמוסים מהעין, שהם בעצם הדבר העיקרי. נשמה, כן, שהנשמה היא העיקר, לא המגלה, הנסתר הוא העיקר. זה חינוך, סתרי תורה. דיברנו על זה קצת לפני שבועיים בעניין צניות, זה קשור מאוד לצניות. שדברי תורה נלמדים בסתר, מחנכים אותנו לצניות. שהנסתר הוא החשוב, הוא המשמעותי. אז זה מבט נסתר, כי בנגלה לא, אתה לא מבין מה בניין הארץ, מה יש פה באדמה הזאת. באדמה זה נראה אותו אדמה, זה אותם סלעים, כמו ב... לא יודע, בטורקיה, לא, מה ההבדל? אותו חול כמו במצרים, מה ההבדל בעצם? אז בנגלה זה נראה אותו דבר. יש זלזול כזה, זה, תגיד, ארץ הקודש מיד מזלזלים, אתה מדבר מיסטיקה, זה דברים, זה דרשות נחמדות, זה לא, באמת, כן, זה משפיע על כל החיים שלנו, זה מרומם אותנו, זה קשה, זה להתרגל לצורת חשיבה כזאת, פנימית. בלי לשלול את הרציונליות בחיים, אבל לדעת שיש פה עולם שלם שהוא על רציונליות. מה על הרציונליות? זה שתי פסקאות כלליות שמדברות על כך שעם ישראל חי את קדושתו על ידי הארץ. כן, הסגולה, סגולת ישראל תלויה בארץ, ברמה הלאומית. ומכאן הרב יפרט דוגמאות. דוגמאות לכך שעם ישראל חי את סגולתו רק בארץ. איך אנחנו יכולים לראות שהמושג סגולת ישראל הלאומית, כן, זה שעם ישראל חי את חייו שלו, את החיים הייחודיים שלו, סגולתו, רק בארץ. אז זה יהיה קודם כל בנושא התורה, אחר כך בנושא הנבואה ובנושא המצוות. אני מדבר על תורה, נבואה ומצוות, איך העם חי את עצמו, חי את סגולתו דווקא בארץ. יש פה, אני חושב, שתי פסקאות על התורה, ג' ד', שתי פסקאות על הנבואה, זה ה' וו', ושתי פסקאות על המצוות, ז' ח'. מפה. אחר כך נראה בעזרת השם. טוב, בהצלחה.